שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ס"ז, אנחנו מתחילים בדף ס"ו עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. וראשית נזכר במחלוקתם של רבא ורב יוסף. רבא אמר ששינוי קונה וגם יאוש קונה, רק שהוא הסתפק האם יאוש קונה מדרבנן או מדאורייתא. רב יוסף חלק עליו ואמר שיאוש אינו קונה אפילו מדרבנן. והגיעה הגמרא למסקנה שלדעת רב יוסף שינוי השם נחשב כשינוי מעשה, ועל ידו קונה הגזלן את הגזלה. מקשה על כך הגמרא, והרי מריש, שזו קורה גדולה, שהיו מניחים בתקרה או ברצפה, דאיקה שיש בה שינוי השם, דמאיקרא קוראים לה קשורה, דהיינו קורה בסתם, קודם שנתנו אותה בבניין, והשתה ועכשיו שנתנו אותה בבניין ונתנו עליה תקרת נסרים ועלייה, היא נקראת ללה, דהיינו גג, וצנן, ואף על פי כן שנינו במשנה במסכת גיטין, על המריש הגזול שבנאו בבירה, שאין הגזלן צריך להחזיר את המריש עצמו, אלא שנוטל דמיו, והסיבה לדבר מפני תקנת השבים, שתקנו חכמים כדי להקל על גזלן המעוניין לחזור בתשובה, כדי שהוא יוכל להשיב לנגזל כסף במקום את החפץ שהוא גזל ממנו. עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק את הגמרא. טעמה שהגזלן לא חייב להחזיר את הקורה עצמה מפני שתקנו חכמים את תקנת השבים. הפכנו דף, הלאו אחי, אבל אולי תקנת השבים הדר בעיני. היה צריך הגזלן להחזיר את הקורה כמות שהיא. מה שאומר שלמרות שהיה כאן שינוי השם, שכבר לא קוראים לה קורה אלא קוראים לה גג, בכל זאת הגזלן לא קנה אותה, וזה סותר את דברי רב יוסף. מביא על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב יוסף, מריש שמו עליו. השם שלו נשאר מריש גם כאשר הוא נמצא כקורה בתקרה, דתניה, שכך אמרה הברייתא על הפסוק בספר יחזקאל שמתאר את הבית השלישי, נקרא בפנים, וחלונים אטומות ותימורים מפה ומפה אל כתפות האולם וצלעות הבית והאובים. ומסבירה הברייתא שצלעות הבית אלו המלטטין, ומסבירה שהיא שנותנים נסרים סביב פתחי חלונות ופתחים ובחורים ששם מקבעים את הקורות, מה שאנו מכנים כיום משקוף עיוור, והאובים אלו המרישות. ומכאן הוכחה שגם לאחר ששמו את המריש בבניין הוא משמר את השם מריש. תירוץ שני, רבי זעירא אמר ששינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם לא הווה שינוי, ולכן אמרה המשנה שרק מפני תקנת השבים הגזלן לא צריך להחזיר את הגזלה, כי שינוי השם של המריש הוא שינוי זמני ולא קבוע, כי אם יסתרו את הבניין ויוציאו משם את הקורה נשאר השם המקורי שלה. מה שאין כן ביחס לאברזין, שזה השולחן מהאור, שבעקבות חיתוך האור השם שלו השתנה באופן קבוע, וכבר לא יקראו לו חתיכת אור. ושואלת הגמרא על תירוצו של רב זעירא, ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מי הווה שינוי? האם זה כן נחשב שינוי קבוע? והרי צינור, דמעיקר הקציצתא והשתא צינורא. מסביר רש"י, שקודם שחקקו את הצינור, הוא נקרא קציצת עץ באלמה, ולאחר שחקקו אותו, הוא נקרא צינור, ותניא, ושנינו בתוספתא במקוואות, צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקווה, אבל אם קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקווה. הוא מסביר רש"י, אם בשלב הראשון חקקו בעץ את הצינור ורק אחר כך קיבעו אותו באדמה והמשיכו דרכו מי גשמים או מי נהר למקווה, אז במידה ואין במקווה כמות של 40 סאה ועברו בצינור כמות של 3 לוגים מים, הם פוסלים את המקווה משום מים שאובים. אבל אם קודם כל קיבעו בקרקע את חתיכת העץ ולבסוף חקקו בה את הצינור, אז זה לא נחשב שהמים עוברים בכלי, כי באופן הזה העץ נחשב כחלק מהקרקע וזה נחשב כאילו הוא חפר בקרקע. הוא מאיר על כך תוספות בשם הרי מסימפונת, והכוונה לרבי יצחק בן מלכי צדק מסימפונת, שחי בסביבות המאה ה-11, היה פרשן של המשנה שחי באזור דרום איטליה, הוא מכונה לעתים הרב היווני, משום שדרום איטליה הייתה בזמנו חלק מהקיסרות הביזנטית. הוא עמד בקשרים עם רבנו תם ועם רבנו פאטר מבעלי התוספות, וחיבר פירוש לסדר זרעים ולסדר טהרות. והוא פירש שצריך להסביר שיש בצינור בית קיבול, כדי שהמים שעוברים דרכו יחשבו כמים שאובים, ומדובר כגון שחטטו לקבל צרורות שלא יעקבו את הגשמים. זאת אומרת שבאמצע הצינור הוא חקק בית קיבול, כדי שאבנים קטנות יעצרו שם ולא ימשיכו עם המים לתוך המקווה. עד לכאן הסבר התוספתא, ומקשה הגמרא, והיא אמרת רב יוסף ששינוי השם מילתאי זה דבר חשוב כשינוי מעשה, אז אפילו אם קבעו את חתיכת העץ ולבסוף חקקו, נמי, גם אז הדין היה צריך להיות שלהיפסל המקווה משום מים שאובים, שהרי בהתחלה זה נקרא סתם חתיכת עץ, ואחרי חקיקת הצינור יש לזה שם משמעותי, זה נקרא צינור. מתרצת הגמרא, שני שאיבה דמדרבנני. הדין שמקווה שאין בו 40 סאה נפסל בכמות של 3 לוגים מים שאובים, זה רק פסול מדרבננו. ולכן הקלו בו חכמים, שלמרות שהשתנה השם של חתיכת העץ לצינור, היות שהצינור מחובר לקרקע, המקווה לא ייפסל. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך שחכמים הקלו כאשר הצינור מחובר לקרקע, אז אפילו דרישא נמי. גם ברישא של התוספתא, כאשר הוא קודם יצר את הצינור ולבסוף קיבע אותו באדמה, היו צריכים חכמים להקל ולא לפסול את המקווה. מסבירה הגמרא, הטעם שם ברישא של התוספתא, אי כתורת כלי עליו בתלוש. היות שהייתה תורת כלי על הצינור כאשר הוא היה תלוש, חכמים פסלו מים שעוברים דרכו גם כאשר חיברו אותו לקרקע, מה שאין כן האחה, כאן בסיפה של התוספתא, היות שאין תורת כלי עליו בתלוש, אז אפילו שבשעה שהוא היה מחובר לקרקע השתנה שמו, לא החמירו חכמים שהמים שעוברים דרכו יחשבו שאובים. מייתי ומקשה הגמרא על רב יוסף ממקור תנאי, שאומר את התוספתא במסכת תרומות, הגנב והגזלן והאנס, ומסביר רש"י שאנס זה חמסן שלקח חפץ ושילם עבורו. ואומרת התוספתא שהקדשן הקדש, ואסור להנות ממנו, ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר, שאם הם גזלו פירות טבל והפרישו מהם תרומות ומעשרות, הרי זה אסור לזרים. והרי אדם לא יכול להקדיש או להפריש תרומות ומעשרות מדבר שאינו שלו, מה שאומר שהם כן קנו את הגזלה בייאוש הבעלים. וממילא קשה על רב יוסף. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, הטעם שם בתוספתא, בנוסף לייאוש הבעלים, איקה יש גם שינוי השם. כאשר ייאוש הבעלים מאפשר את יצירת ההקדש או את הפרשת התרומות ומעשרות, ושינוי השם מקנה את הגזלה לגזלן. ואיזה שינוי שם יש שם? דמעיקרה, התבואה נקראת טיבלה, והשתה, ועכשיו, אחרי שהוא הפריש תרומות ומעשרות, מה שהוא הפריש נקרא תרומה, וכן לגבי ההקדש, מעיקרה החפץ היה חולין, והשתה, ועכשיו הוא נקרא הקדש. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בשינוי מעשה. אמר רב חיסדא, אמר רבי יונתן, מניין לשינוי מעשה שהוא קונה, דהיינו, מקנה את הגזלה לנגזל, משום שנאמר, והשיב את הגזלה, ויכלה התורה לעצור פה. מה תלמוד לומר, מה באה התורה ללמד כאשר היא המשיכה ואמרה, והשיב את הגזלה אשר גזל? אלא שבאה התורה ללמד שאם כאין שגזל, דהיינו שלא היה שינוי בחפץ, אז יחזיר את החפץ עצמו. ואם לאו, שזה כבר לא כאין שגזל, היות שהיה שינוי, הדין שדמים באלמה בי שלומי. הגזלן קנה את החפץ לעצמו, והוא צריך לשלם כסף עבור הגזלה. מקשה על כך הגמרא, היי, זה שכתוב בפסוק אשר גזל, מבעיה זה נצרח לדין הבא, למיעוטי מקרה, של גזל אביו, שאינו מוסיף הבן חומש על גזל אביו, אפילו במקרה שנשבע אביו לשקל, ולאחר מכן מת האבא, שהבן פטור מלשלם חומש מנכסי האבא, בגין שבועת השקר של אביו על הפיקדון שהיה בידו. אז אם כך, המילים אשר גזל לא פנויות ללימוד שדרש רבי יונתן. מתרצת הגמרא, אם כן, שהמילים אשר גזל באות ללמד רק את הדין למיעוטי גזל אביו, נכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לכתוב לשון והשיב את גזלו, אלא הלשון אשר גזל, למה לי למכתב? מדוע נקטה אותה התורה? אלא שמע מינה, תרתי. תלמד מהלשון הזו את שני הדינים. גם את מה שדרש רבי יונתן, שרק אם החפץ הוא כאין שגזל, אז יחזיר את החפץ, וגם שזה בא למעט שהבן אינו מוסיף חומש על גזל אביו. ואיקא דאמרי, ויש גורסים את מה שאמר רב חיסדא, שאמר רבי יונתן בדיוק להפך, שמניין לשינוי שאינו קונה את הגזלה לגזלן, שנאמר בפסוק והשיב את הגזלה. דהיינו שהוא חייב להחזיר את הגזלה מכל מקום, לא משנה באיזה מצב היא. מקשה על כך הגמרא והכתיב בהמשך הפסוק אשר גזל. ולכאורה זה בא ללמד, כפי שגרסנו בנוסח הראשון, שרק אם החפץ נמצא כאין שגזל ללא שינוי, אז הוא צריך להחזיר את החפץ, אבל אם לאו, הוא צריך לשלם כסף. מתרצת הגמרא, ההוא מבעלה. המילים אשר גזל נצרכות כדי ללמד את הדין, שרק על גזלו שלו אדם מוסיף חומש, ואין אדם מוסיף חומש על גזל של אביו. ומביאה עכשיו הגמרא, המוראים נוספים שסברו כרב יוסף, אמרו לה, מניין לייאוש שאינו קונה, שנאמר, שהנביא מלאכי מוכיח את העם, ואמרתם הנה מטלאה, והיפחתם אותו, אמר אדוני צבאות, והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותה מידיכם, אמר אדוני. ומדייק אולה, שהגזול בפסוק הוא דומיה דה פיסח. מה קורבן פיסח דלית לתקן את הכלל? שאין לו תקנה, ולעולם לא ניתן יהיה להקריב אותו כקורבן, הפכנו דף, אף גזול דלית לתקנת. כך גם אין תקנה לקורבן גזול, לא שנה לפני יאוש, ולא שנה אחר יאוש, וזה לא משנה. אם מהבעלים התייאשו ממנו או לא. רבא אמר, מקור נוסף לכך שיאוש לא קונה, מהכה, מזה שכתוב, אם עולה קורבנו, שהקורבן צריך להיות דווקא שלו, ולא הגזול. ומדייק רבא את הדברים. אימת, מתי מדובר שהקדיש הגזלן את הבהמה? אילי, מה אם תאמר שהוא הקדיש אותה לפני יאוש בעלים, אז פשיטה שהוא לא יכול להביא את זה כקורבן. ואם כך, למה לקרא? לשם מה הפסוק צריך ללמד אותי שבהמה כזו פסולה לקורבן, אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהגזלן הקדיש את הבהמה לאחר יאוש בעלים, ושמע מינה שזה לא נחשב לקורבנו, מפני שיאוש לא כאן נשמע מינה. מקשה על כך הגמרא, והרבה הוא דאמר בדף סמך וו עמוד ב' דגזל קורבן דחברי, שבפסוק לא מדובר שהגזלן גזל בהמת חולין והקדיש אותה לקורבן, אלא שהוא גזל קורבן של חברו. אז כיצד ייתכן שבסוגיה אצלנו רבה מסביר שמדובר על גזלן שגזל בהמת חולין ואחר כך הקדיש אותה לקורבן? מביא על כך הגמרא שני הסברים אפשריים. איבא איתימה, אם תרצה תאמר, הדרבי, שרבה חזר בו ממה שהוא אמר בדף סמך וו עמוד ב', והוא מפרש את הברייתא כפשוטה, שיאוש אינו קונה כדברי אביי. איבא איתימה, ואם תרצה תאמר הסבר שני, חד מניו, שאת אחד מהמקורות, לא רבה אמר, אלא רב פאפה אמרה, שרב פאפה היה תלמידו של רבה, ולכן הדברים יוחסו בטעות לרבה. ציטוט מהמשנה, ומידת השלומי ארבעה וחמישה, אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד. ומקשה על כך הגמרא והמאי, מדוע זה נוהג רק בשור ושה? נילף שור שור משבת. מדוע שלא נלמד גזרה שווה מהמילה שור לגבי תשלומי ארבעה וחמישה, ומהמילה שור ביחס לשבת? ואז נאמר, מה להלן ביחס לשבת, חיה ואוף כיוצא בהן, שאדם מוזהר מלעשות בהם מלאכה, אז אף כאן, למרות שנאמר רק שור, חיה ואוף כיוצא בהן. שאם אדם גנב, טבח ומחר, חייב העוף, הוא יצטרך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. עונה על כך, אמר רבה, שתשלומי ארבעה וחמישה שייכים רק בשור ושה בלבד, מפני שאמר קרא, שור ושה שני פעמים. והכוונה, שגם בתחילת הפסוק כתוב, כי יגנוב איש שור עושה, וגם בסוף הפסוק חוזרת התורה ואומרת, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. ומהחזרה המיותרת בפסוק נלמד ששור ושה אין, רק ביחס אליהם נאמר הדין של ארבעה וחמישה, מידי אחינה, אבל ביחס לבעלי חיים אחרים זה לא נאמר. ועל דברי רבה, אמרי אמרו את השאלה הבאה, היי מי אתר? איזה מהמילים שור ושה הם המילים המיותרות? אילי, מה אם תאמר שהמילים שור ושה דסייפה של הפסוק הם המילים המיותר? דנכתוב רחמנה באופן הבא, כי יגנוב שור עושה וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחתיו. אבל אי כתב רחמנה האחי, אם כך התורה הייתה כותבת, הווה אמינה, אז הייתי חושב שבי שילומי תשעה לכל אחד ואחד, שבמגרה שאדם יגנוב שור עושה, חייבה אותו התורה לשלם חמישה בקר וארבע צון. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, הכתיב שהיות שכתוב תחתיו תחתיו, אז חד מהמילה תחתיו אם היא אתר. כי אם אכן היה צריך לשלם חמישה בקר וארבעה צון, במקרה של גניבת שור עושה, אז יכלה התורה להסתפק ולכתוב חמישה בקר וארבעה צון ישלם תחתיו. ומזה שכתבה התורה פעמיים את המילה תחתיו, משמעות הדבר שתחתיו אחד מתייחס תחת השור שנגנב, ותחתיו השני מתייחס תחת השה שנגנב. אבל לא ניתן לתרץ כך, מפני שאחת מהמילים תחתיו, ההוא מבא אליי לדרשה אחרינה. האיתור של הנצרח לדרשה אחרת, דטניה, שכך שנינו בברייתא, יכול אדם גנב שור שווה מנה, הוא ישלם תחתיו נגידין? הוא מסביר רשי שנגידים הכוונה גביעים, כפי שמתרגם הפסוק אונקלוס את המילה ויגווה והתנגיד. כלומר שבמקום לשלם שור תקין, הוא משלם שור כחוש וקרוב למות. תלמוד לומר, לכן אמרה התורה את המילה תחתיו תחתיו שתי פעמים, כדי להדגיש שהגנב צריך לשלם שור שווה ערך לשור שהוא גנב. אז עד לכאן הוכיחה הגמרא שמה שאמר רבא שהמילים שור ושה המיותרות בפסוק, הם לא המילים שור ושה שבסוף הפסוק. אלא ממשיכה הגמרא ושואלת, האם המילים שור ושה דרישא שבתחילת הפסוק הם המילים המיותר? דנכתוב רחמנה שתכתוב התורה את הפסוק באופן הבא, כי יגנוב איש וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה. אבל מקשה הגמרא, אי כתב רחמנה אחי, אם התורה הייתה כותבת כך את הפסוק, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהגנב שטבח ומחר אינו מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה עד הגן נבטרי וטבח לו, שהרי מלשון הפסוק משמע, שהתורה חייבה אותו לשלם חמישה בקר תחת השור, ובנוסף לכך ארבעה צון תחת השה. ולשם כך הייתה התורה צריכה לכתוב בתחילת הפסוק שור עושה, כדי לומר שהחיוב לתשלומי ארבעה וחמישה הוא גם במקרה שהוא גנב רק בהמה אחת. מתרצת הגמרא שהיות וטבחו כתיב בפסוק, וזה בלשון יחיד, אז בהכרח משמע שהפסוק מדבר במקרה שהוא טבח או מחר לחד מהבהמות. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימה אולי תאמר שזה רק ביחס לבהמה שהוא טבח אותה, אבל ביחס לבהמה שהוא לא טבח אלא רק מחר, הוא לא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה עד הגניב תרוויו מזבין לו, עד שהוא יגנוב שתי בהמות וימכור אותם. ומתרצת הגמרא, כמו בתשובה הקודמת, ומחרו כתיב, שזה לשון יחיד, ולכן משמע שהוא התחייב בתשלומי ארבעה וחמישה גם במקרה והוא מחר לחד מהבהמות. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימה תאמר שאם לא היה כתוב שור עושה בתחילת הפסוק, הווה אמינא שהוא לא היה מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה עד דגניב תרי, שהוא יגנוב בפועל שתי בהמות, וטבח אחד הוא מזבין אחד, ובהמה אחת הוא ישחט, ובהמה אחת הוא ימכור. מתרצת הגמרא שלא ניתן לומר כך, מפני שאו מחרו כתיב, כך שמשמעות הפסוק זה או טביחה או מכירה, שהרי משמעות המילה או זה לחלק. והקטי, ועדיין מקשה הגמרא, שלולא היה כתוב שור עושה בתחילת הפסוק, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהוא לא מתחייב תשלומי ארבעה וחמישה עד דגניב תרוויו, עד שהוא יגנוב בפועל שתי בהמות. ועכשיו יש שתי אפשרויות, אפשרות ראשונה וטבח אחד ומשייר אחד, או אפשרות שנייה מזבין אחד ומשייר אחד, שהרי גם אם הסברנו שהמילה או באה לחלק בין טביחה לבין מכירה, עדיין ניתן היה להבין לולא הייתה התורה אומרת שור עושה, שהגניבה מתייחסת לשתי בהמות, שאחת הוא טבח והשנייה השאיר, או אחת מחר והשנייה השאיר. אלא מגיעה הגמרא למסקנה שמה שאמר רבא שיש בפסוק מילה שור ומילה שה שהן מיותרות, זה מתייחס למילה שור דסייפה של הפסוק, ולמילה ושה דרישה של הפסוק, ששניהם מיתר. מפני דנכתוב רחמנה, יכלה התורה לכתוב, כי יגנוב איש שור וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחת השה. ואם כך, אז המילה שור דסייפה של הפסוק, והמילה ושה דרישה של הפסוק, למה לי? ומכאן למד רבה, שמע מינה מהאיתור של המילים שור ושה, שדווקא שור ושה אין. אכן בהם נוהג דין תשלומי ארבעה וחמישה, אבל במי דאחרינא, בדבר אחר שאדם גנב ולאחר מכן טבח או מכר אותו, לא נוהג הדין של תשלומי ארבעה וחמישה. עד לכאן דף סמך זין.